בן אישה אלמנה וממתי נפתלי, ואביו איש צורי, חורש נחושת, וימלא את החוכמה, את התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת. ויבוא אל מלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. ויצר את שני עמודים נחושת, 18 באמה קומת העמוד האחד, וחוט 12 אמה יסוב את העמוד השני. תוך אותרות עשה לתת על ראשי העמודים, מוצק לחושת 5 עמוד קומת הכותרת האחד, 5 עמוד קומת הכותרת השני. סבכי מעשה סבכה, גדילים מעשה שרשרות לכותרות אשר ראש העמודים, 7 לכותרת האחד ו7 לכותרת השנית. ויעש את העמודים שני טובים סביב על הסבכה האחת, לכסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים, וכן עשה לכותרת השנית. וכותרות אשר על ראש העמודים יעשה שושן באולם 4 עמוד. וכותרות לשני העמודים גם ממעל מלומת הבטן אשר לעבר הסבכה והרימונים 200 תורים על הכותרת השנית. ויקם את העמודים לאולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין. ויקם את העמוד השלישי השמאלי ויקרא את שמו בועז. על ראש העמודים יעשה שושן ותיתום מלאכת העמודים. טוב, גם בהמשך יופיע לנו חירם. כאן כתוב שהוא בן אישה אלמנה ממטה נפתלי. יותר מעניין מה שכתוב בדברי הימים, כתוב בן אישה אלמנה ממטה דן. לא כך חשוב, אבל אם אכן ממטה דן, אז השילוב בין שלמה לחירם מזכיר במידה מסוימת את השילוב של בצלאל בן אורי בן חור למטה יהודה, עם אוליאב בן אחי סמך למטה דן בבניית המשכן. אז זה הכל דן ונפתלי בנושא הזה, זה די דומה. וכאן יש לנו שילוב, כאן זה לא בדיוק שילוב בין שני אמנים, אלא בין המלך לבין אומן של נחושת. כל מה שנעשה מזהב ומעץ נעשה על ידי אומנים אחרים, אבל כאן לעניין הנחושת הוא מביא את חירם מצור. לא בדיוק ברור מה עם כלי הזהב, אבל כמו שזה נראה בהמשך, זה כנראה לא חירם. זה יש לנו סיכום, מה שמופיע לנו גם בהפטרת שבת ויקל, לא קוראים זה הרבה פעמים, בדרך כלל מארבע פרשיות, אבל כשקוראים, אז בפרק ז', פסוק מ', אנחנו יכולים לראות, ויעש עירום את הקירבות היעים ואת המזרקות, ויכל חירם לעשות כל מלאכה אשר עשה למלך שלמה בית אדוני, עמודים שניים וגולות הכותרות והסבכות שתיים, וכסות את שתי גולות הכותרות. אשר על ראש העמודים. ואת הרימונים 400 לשתי הסמכות. את ה... ואת ה... זה עובד? ואת הרימונים. אפשר טיפה יותר בכל? בסדר. ואת הרימונים 400 לשתי הסמכות, שני טובים רימונים לסמכה אחת, לכסות את שתי גולות הכותרות אשר על פני העמודים. ואת המכונות 10 ואת הכינרות 10 על המכונות, ואת הים האחד, ואת הבקע 12 תחת הים, הדברים עליהם אנחנו נדבר. את הסירות, את הים, את המזרקות ואת כל הכלים האלה, אשר עשה חירם למלך שלמה בית אדוני נחושת ממורת. וכיכר הירדן זכר המלך במעבה האדמה בין סוכות ובין סרטן, וינח שלמה את כל הכלים מרוב מאוד מאוד, לא נחקר משקל הנחושת. כל זה על חירם. עכשיו כתוב, ויעש שלמה את כל הכלים אשר בית אדוני את מזבח השאר, ואת השולחן אשר עליו לחם הפנים זהב, ואת המנורות חמש מימין וחמש משמאל, לפני התפיר זהב סגור, והפרח והנרות והמלקחיים זהב, והסיפות והמזמרות והמשרקות, והכפות והמחתות זהב סגור, והפתות לדלתות הבית הפנימי, לקודש הקודשים ולדלתי הבית להיכל זהב. כלומר, כאן החלוקה היא מאוד מאוד ברורה, בין מה שכתוב היה שלמה, אני מתאר לעצמי שלא שלמה לבד, שלמה לא היה אומן, אבל שלמה על ידי האומנים שלו שלא נזכרו משום משמותיהם, והם עשו את כל מלאכת הזהב, ואילו חירום או חירם, יש לנו כאן גם התחלה וגם סיכום, זה כל מה שקשור בנחושת. לא נאמר לנו שהייתה חלוקה כזאת במשכן, אבל זה אפשרי. אולי גם בצלאל עבד בזהב, ואוליאב עבד בנחושת. שם המפרשים מדברים הרבה, וגם יש במדרש חז"ל, החיבור הזה בין יהודה לבין דן, כלומר בין המיוחס שבשבטים לבין מי שנמצא שם בצד הצפוני, בואו נגיד, כלומר בצפון נמצאים בני השפחות. גם כאן אולי יש משמעות לחיבור הזה, כלומר של מעמדות שונים בעם ישראל. כאן כדאי שים לב שהוא בן אישה אלמנה ממטה נפתלי ואביו איש צורי. כלומר, על פניו נראה שאימונים רק את השבט של האימא ולא את השבט של אבא, שאבא כנראה איננו יהודי. כלומר, הוא צורי, לא צורי שגר בצור, אלא ממש צורי, אחרת היה מקום למנות דווקא את שבט את שבט האב ולא את שבט האם. הם מונים את שבט האם, כשבעצם אין למי, כלומר, זה מזכיר. זה מזכיר קצת את המגדף, כן, שאימו היא באמת שלומית ברתובי למטה דן, גם כן איזשהו מטה דן כזה, ואביו לא צורי אלא מצרי, כן. כאן זה חירם בשום גם נפתלי וגם דן. כשאנחנו מדברים על דן בספר מנחם, זה כמובן דן שנמצא שם בצפון הרחוק, גם נפתלי נמצא שם בצפון הרחוק, ולשני שבטים, ואלה שני שבטים ששוב צריכים לראות את זה. היום אנחנו לא מכירים את החלוקה הזאת לשבטים, אבל אם ניקח כמה פסוקים ננשום רק להתרשם בספר שופטים פרק א', מסתכלים לזה בשופטים, ממש מעוף הציפור, לא יותר מזה. אז כתוב על מנשה, פסוק כ"ז, ולא הוריש מנשה את, ואז ויואל הכנעני לשבת בארץ הזאת, ויהי כי חזק ישראל ויסב את הכנעני למס והורש לא הורישו. אחר כתוב פסוק כ"ט, ואפרים לא הוריש את הכנעני יושב בגזר, וישב הכנעני בקברו בגזר. זבולון לא הוריש את יושבי קטרון ואת יושבי נעלון, וישב הכנעני בקרבו והיו למס. כלומר, אנחנו שומעים כאן על שבטים שלא הורישו את הכנעני, ואז הכנעני ישב בקרב ישראל והיו למס. טוב, יושב כנעני בקרב ישראל, זה ודאי לא טוב. אבל כשאנחנו עוברים לאשר ונפתלי, אז תסתכלו, אשר לא הוריש את יושבי עקב ואת יושבי צידון ואת הכלה ואת אכזיב ואת חלבה, ואת אפיק ואת רחוב, וישב העשירי בקרב הכנעני יושבי הארץ כי לא הורישו. כלומר זה הפוך. בעוד שבשבטי המרכז הכנעני יושב בקרב ישראל, הרי בשבטי הספר, הספר הצפוני, אז הישראלי יושב בקרב הכנעני. כלומר הרוב הוא רוב כנעני. וגם נפתלי, נפתלי לא הוריש יושב בשבט יושבי בית ענת, זה כמובן בית שמש שבצפון, וישב בקרב הכנעני יושבי הארץ ויושבי בית שמש בית ענת, היו להם למס. אבל הם יושבים בקרבם. אצל נפתלי לפחות נאמר שהערים אחרות היו להם למס, אצל השרי אפילו זה לא נאמר. כלומר שהמצב בצפון מבחינה הזאת היה רע מאוד. ושוב, כשיש תחבורה ותקשורת מסודרת, אז השאלה הגיאוגרפית, מי יושב איפה, היא בעלת משמעות יחסית יותר קטנה. כן? בגלל שאתה מהר מאוד מגיע, אם אתה רוצה, אתה עולה לרכב, אתה מגיע למקום מלא יהודים, ובגלל שאתה סגור בתוך הרכב שלך, אתה גם לא מעורה יותר מדי בתוך יושבי הארץ. כן? בואו נגיד, היום שבתל אביב, אני לא יודע אם זה נכון, אבל בכל רבי הקומות, שכנים בכלל לא מכירים איש את רעהו. יש איזה חברה שמנהלת את חדר המדרגות ואת כל מה שצריך, והשכנים בכלל לא מכירים, בגלל שאתה נכנס מהבית, ישר למעלית, יורד למטה. ההוואי הזה, שאני עוד זוכר אותו, שהשכנות פוגשות את השכנות בחדר המדרגות, כן, ברגע שיש מעלית, אז זה לא קיים. באותו דבר, כשיש כלי רכב, אנשים לא פוגשים אחד את השני בחוק. אתה יוצא ישר אל המכונית, מהמוסך, מתניע עם המכונית ונוסע. אצלנו, שאלת השכנות היא לא כל כך בעוד שם, זה היה קריטי. ואם השרי ונפתלי יושבים בקרב הכנעני, אז שלא נתפלא שאנחנו מוצאים משם מנפתלי שבא לצורי גוי בכלל, וגם דן, כשאנחנו מדברים על דן בספר מלכים, ולא בתחילת ספר שופטים, אז דן זה תל דן, זה מה שנמצא שם למעלה, גם כן יושבים שם בקרב כנעני, יש להם עיר אחת, אבל כולם נמצאים בקרב הכנענים, ובני צור הם אלו שנמצאים שם, ואז אתה יכול למצוא גם נישואי תערובת. שוב, זה בעיה שבמידה מסוימת מאפיינת את כל שבטי הכללה. יש לנו שישה שבטי ברכה, שישה שבטי כללה. אני לא זוכר אף פעם בעל פה, אבל אני יכול לפתח את הנוסחה בקלות. ואני יודע שראובן דן שראובן גד ואשר, זבולון דן ונפתלי, שבטי הכללה. קל לי מאוד לעשות את החשבון, ואני יודע ששמעון ולוי יהודה ויששכר ויוסף בנימין הם שבטי הברכה. זה לא שאני זוכר את זה. פשוט מפת הארץ מונחת לנגד עיניי. ואז כל שיטי המרכז הם שיטי הברכה. שיטי המרכז והדרום. תראו, כן, שמעון, לוי ויהודה, תראו איפה הם יושבים. כן, וישכר ויוסף ובנימין. כלומר, בואו נגיד, זה מגיע עד עמק יזרעאל. כל השבטים האחרים, מי זבולון? כלומר, מי הגליל התחתון? כולל עבר הירדן המזרחי, ראובן גד ואשר הוא זבולון דן ונפתלי, שוב דן בספר דברים זה דן הצפוני, דן גור אריה זנק מלבשן. אז כל השבטים האלה שנמצאים ברייש החיצונית הם שבטי הכללה, וברור גם מדוע. הם גם השבטים שחשופים יותר לפגיעות אויב, כי מצפון תיפתח הרעה. כל האויבים הגדולים הם מצפון וצפון מזרח, כמו, ממש כמו היום. וגם בגלל שהם חשופים יותר, הם לא נמצאים במרכז, אבל הם חשופים יותר לאיום של נישואי תערובת ולכל מה שזה, והם צריכים באמת לקבל את הכללה. וכאן אתה מוצא שאם הוא בן אישה אלמנה ממתי נפתלי, או אישה אלמנה ממתי דן ואביו איש צורי, אז הוא בעצם מה שנקרא בן תערובת, כן? מה שהיום אוהבים לקרוא ערב רב לצורך העניין, זה נכון, כן, זה פחות או יותר היה גם הערב שיצא ממצרים, כן, בין איש מצרי ושם אמו שלומית בדברי לבית הדן, כלומר הוא מהערב, נגיד כך. ולענייננו זה גם כן אחד מהסוג הזה, ושוב, העובדה שגם הוא שותף לבניין המקדש, יכול, אפשר לבנות על זה איזושהי שיחה מפה ומשם לגבי המשמעות של המקדש שמחברת את ישראל מכל הכיוונים. שוב, נזכיר שבן של אישה ממתי דן או ממתי נפתלי, כשאביו הוא איש צורי, אז הוא יהודי, כן, כמו שאנחנו רואים אחרי האמא, כן, אבל כן, למדנו את כל הסוגיות של שטוקי ואת מה טיבו של איש זה וכו', ברור לנו שאתה לא מדבר פה על איזשהו ייחוש מאוד מאוד גדול. זה אם כן חירם, אבל יש לו החוכמה, התבונה והדעת לעשות כל מלאכה. שימו לב למשולש הזה, תמיד חוכמה, בינה ודעת, וזה גם מה שנזכר, ממש לא דבר נזכר אצל בצלאל ואוליה. כן? וימלא אותו רוח אלוהים לעשות בתבונה, בחוכמה ובדעת ובכל מלאכה. כן? ממש אותו דבר. וכאן אנחנו מדברים על שני העמודים, שני העמודים שפשוט מקשטים את הכניסה. אין לנו דבר כזה במשכן, נדבר תכף על שני העמודים. אני רק רוצה לספר לכם סיפור. אתם תחשבו שאני מספר בדיחה, אבל אין לי היום משהו רוח לשום בדיחות. ואני מספר בגלל שניתן ללמוד מזה משהו. סיפר לי הרבי אלבינו, שלימד בתיכון את הפרק שלמדנו כאן, ושאל למה קראו לשני העמודים יחין ובועז. תלמידים אמרו, על שם התורמים. כלומר, זה נתפס כבר בדור הצעיר אוטומטית, הדבר הזה. אגב, יכול להיות, זה נכון. אינני יודע, אבל אמרו על שם התורמים. כאן, כמובן, הייתי אולי מחפש שמות אחרים לעניין זה. ידידי הטוב, אדיר זיק, קרא לשני בניו התאומים, יכין ובועז. אחד מהם, הוא היום גם מתעסק עם הפוליטיקה של הבית היהודי הרבה, יכין. ותכף נדבר גם על המשמעות של העמודים, אבל העמודים שהם בכניסה לאולם. הפרק כתוב כאן, שימו לב, בצורה שירית, וניתן דוגמה לצורה השירית. פסוק לטוו, ויצר שני עמודים 18 עמה קומת העמוד האחד, וחוץ 12 עמה יסוף את העמוד השני. כמה קומת העמוד השני? מה? סליחה? גם 18. ואם אתה תסוף בחוץ את העמוד הראשון? גם 12. כלומר, שימו לב, כשזה כתוב ככה, קומת העמוד האחד 18, ועובי העמוד השני, בואו נגיד מסוגים שלנו, 400, זה בעצם צורה של שירה. אבל ברור, שני העמודים האלה, שני העמודים תאומים זהים. כן, כלומר, אבל אתה כותב בצורה שירית, אז אתה כותב חלק על העמוד הראשון וחלק על העמוד השני. שוב, לשם הפרופורציות שאנחנו מדברים פה, אז העמודים היו גבוהים קצת יותר מבניין משלוש קומות. כלומר, בהחלט עמודים נכבדים מאוד, זה בניין, בניין. אתה עושה עמוד רק בגובה הזה, זה עמוד בהחלט מכובד. מה גם שבעצם העמודים היו הרבה יותר גבוהים, בעצם היו גבוהים כמו בניין בין ארבע קומות, בגלל שהעמוד זה לא כולל את הכותרת. זה כולל רק את העמוד. ובכן, לשני עמודים יש כותרות, כותרות זה כמובן מלשון כתר, והכתר הזה עשוי כמו תפוח כזה, גדול, על כל תפוח היו 200 רימונים מנחושת. תאר לעצמי שכשנשבה רוח, ובדרך כלל נשבה רוח, אז כל הדברים האלה בהחלט, כל הרימונים האלה, יכלו בהחלט לצלצל, הם היו תלויים. אבל מכל מקום עובדה שיש כאן דווקא רימונים, אנחנו נסביר את זה. מה שמבטא רימון בדרך כלל, מעבר לעניין של שבעת המינים שיש בו, יש לנו הרי גם במעיל של הכהן הגדול, נכון? פעמון ורימון, פעמון ורימון. הרימון בדרך כלל מבטא את הכתר, כן? מה שמבטא אותו זה בעיקר הכתר. כלומר, רימון יש לו כתר, וזה איזשהו ביטוי של מלכות, כאן כמובן של מלכות השם, גם כשאתה עושה את הרימונים, ואגב מצאו רימונים כאלה בחפירות בירושלים, מצאו רימונים מתקופת המקדש, ובאמת הדבר הבולט ביותר בהם זה הכתר, כתר מאוד מאוד גדול, וזה מה שהרימון מבטא, גם כשאתה אומר כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, אז על הרקה נמצא כמובן כאן עומדים את הכתר. כן, הכתר נראה כמו איזשהו פלח רימון על רקתך מבעד לצמתך. ובכן, יש כאן בנוסף, כמו שאמרנו, ל-18 אמה, יש לנו כאן 500 קומת הכותרת האחת ו-500 קומת הכותרת השנית, ויש שם סבכים, כלומר רשת, וברשת יש מנחושת גדילים מעשה שרשראות, כלומר מה שמזכיר לנו את השרשראות של הסוכה, שעשוי בצורה גדילים, משולבים זה מזה, על ראש העמודים, 7 לכותרת אחת ו-7 לכותרת השנית, כלומר בתוך כל כותרת יש 7 גדילים כאלה, ושם יש רימונים, כאמור 200 רימונים בכל כותרת. עובי העמודים גם כן כתוב פה, כלומר עובי העמודים זה 4 אמות, משהו 2 ומשהו מטרים, עבים מאוד עמים, עמוד שיש בו את, בואו נגיד 2.75 מטר, זה עמודים, תסתכלו על הרצפות כאן, כן? זה עמודים אדירים, עבים ביותר, זה דורש באמת המון נחושת שיצקו אותה בחיכר הירדן, וזה העמודים שהוא מקים להיכל. ויקם את העמוד הימני ויקרא את שמו יכין, ויקם את העמוד השמאלי ויקרא את שמו בועז. מה משמעות השמות מעבר למה שבנינו את השעה? קשה מאוד לדעת, כן?
מה כל כך משמעותי בעמודים שצריך לתת להם שם, לתאר אותם כל כך
כזה? אני לא יכול להגיד לך מבחינת התפקיד, אני יכול להגיד שכשנכנסו למקדש זה ללא ספק היה דבר מרשים ביותר בכל בית המקדש. אל תשכח שאנשים לא נכנסו פנימה, אנשים רואים את המקדש מבחוץ, ואין ספק שאתה בודק את כל מה שהיה שם. העמודים האלה היו הדבר, זה היה משהו מונומנטלי גדול, זה היה הדבר המרשים ביותר. שוב אני אומר, זה נמצא מחוץ למקדש. סליחה? למה? למקדש? אם הם היו נכנסים למקדש, אז הם היו עשויים מזהב, ואז גם חירם לא היה עושה אותם, אני לא יודע מי כן היה עושה אותם, הם גם לא היו יכולים להיות בכזה גודל. הם עמדו מבחוץ, וכאן שהם עמדו מבחוץ, זה בחלק מהריאות של העזרה, וודאי שמתם לב, גם בתיאור המשכן, וגם בתיאור המקדש כאן, כל מה שבמקדש הוא זהב, הוא זהב. או עץ מסופה זהב, או זהב טהור. כל מה שבעזרה, ללא יוצא מן הכלל, הוא נחושת. גם במשכן וגם במקדש. המזבח, המזבח נחושת, הכיור מנחושת, וגם כאן כל הדברים אחרים, הים מנחושת, כל הדברים אחרים. כל מה שבעזרה עשוי מנחושת, כל מה שבפנים זהב, והעמודים מבחינה זאת, אמנם הם צהב, אבל הם חלק מהריהוט של העזרה, ולכן הוא נחושת, ולכן עשה אותם מחירם. כן.
האם הרב רואה גם משהו סימבולי בכל הפרטים עצמם? זאת אומרת, האם זה מייצג משהו, רימונים, לא רק הדר ויופי ואיזשהו משהו מרשים כזה, אלא האם הרב רואה גם סימן של רמז או דרש או משהו כזה בכל הדברים?
בהחלט כן, אני לא בטוח שאני רואה את זה בכל הדברים. כלומר, אסביר לך למה דווקא שבעה גדילים מעשה שרשרות, יכול ללכת למספר 7 ולהתחיל לחפש. הרימונים שעומדים כאן, אני מזכיר שבמקדש עצמו בפנים היו תמרים, ודיברנו כבר על צדיק כדמר יפקח, כרס במקום נשגה, כלומר כל הדברים האלה שם היו תמרים, כאן יש במקביל רימונים. אני חושב שמלבד מה שאמרנו עם הכתרים, כן, הכותרות והכתרים של הרימונים, אני חושב שבלט יש כאן משמעות של פירות ארץ ישראל. אני רק יכול להגיד לך ש כל מה שקשור לארץ את שמן ודבש, הכל נמצא בפנים. כל מה שקשור לכל החמישה הראשונים, ארץ קטן שרה בגפן ומתנה ורימון, הכל נמצא בחוץ. כן? מעבר לעניין הזה של התמרים והרימונים, כמובן הייתי הולך לשיר השירים, כדי לגלות את המשמעות. אם כי אני מודה, אני לא מוצא את הקשר בין כפלח הרימון והכתך, ניתן להתחיל לחשוב על איזשהו כיוון במקדש, שרואים את הראש שלה, שאולי זה דומה קצת לראש של העמודים האלה. כן, כשהוא אומר לה גם שם אלף המגן תלוי, עליו כל שלטי הגיבורים. הוא אומר, כמגדל דוד צווארך בנוי לתלפיות, כלומר, הוא מתאר גם כמה שהיא גבוהה. אילו היא לא הייתה גבוהה, הוא לא יכול היה לראות אותה בשן השיעים, כיוון שמה שחוצץ בינו לביניים, תסתכל את המעמד באותו מקום שהוא אומר את זה, חוצצים שם 60 גיבורים, וחוצצות שם כל בנות ציון, והוא יכול לראות רק בגלל שהיא גבוהה, וכל שיטי הגיבורים, כלומר, כשאתה רואה במה שנקרא בפרופיל, כלומר, תעביר תמונה תלת-מימדית לתמונה דו-מימדית. אתם מבינים את העיקרון? אז אתה רואה אותה עומדת, ושלטי הגיבורים תלויים עליה על הצוואר ולמטה. אבל האמת היא ששלטי הגיבורים לא תלויים עליה. היא כאן, ושלטי הגיבורים כאן, על 60 הגיבורים, נכון? היא גבוהה, ואולי גם בגלל זה, כפלח הרימון רקתך, העמודים האלה עם הרימונים למעלה, איפשהו מביעים את הגובה שלה כשהיא עומדת על פתח המקדש והוא בפנים, נגיד ככה. יכול להיות, אני מעלה כאן כמה דברים מעבר לזה, מן הסתם יש דברים נוספים, אבל אני אומר מה אני יכול לראות כאן.
הרב, יש קשר בין בועז לבין בועז?
ובין יכין למלך יכין?
זה מה שאני חשבתי. כלומר, מה שאני חשבתי, אבל אני לא יודע, כן? כלומר, אפשר היה ליצור כאן את המקבילית הבאה.
אם לא היה לנו איזה
מקבילית
אחרת,
אז
היינו יכולים
פה. אשר.
טוב, שר החוץ.
אם כבר אתה הולך, תביא לי גם שתי כוסות מים. אם שכחות, שכחות. בסדר, תכף נסביר. ועל כולם יש מעשה שושן. מעשה שושן מאפיין עוד כמה כלים בעזרה, ושוב אפשר ללכת ממנו גם ממנו לשיר השירים, לכשושנה בין החוכים, ולספתותיו שושנים נוטפות מור עובר, ולנסות לראות דרך שיר השירים כמה וכמה מתיאורי המקדש. עוד מעט נגיד כמה מילים על יכין ובועז. ויעש את היה מוצק 10 באמה משפתו עד שפתו עגול סביב, ו5 באמה קומתו, וקו 30 באמה יסוב אותו סביב. ופקעים מתחת לשפתו סביב, סובבים אותו 10 באמה, מקיפים את הים סביב, שני תורים פקעים יצוקים ביציקתו, עומד על 12 בקר, 3 פנים צפון, 3 פנים ימה, 3 פנים רגמה, 3 פנים מזרחה, והים עליהם מלמעלה בכל החורים ביתה, והוביאו תפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן, 2,000 בת יחיד. התחיל אולי מבורט, אבל משהו שגיליתי בנערותי, כשהייתי בגיל של הצעירים פה, אז לכן זה חביב עליי. הגמרא אומרת, אין מושבים בסנדרין, אלא מי שיכול לתאר את השרץ בכאן טעמים. כן, ביטוי מוכר. מה המשמעות לתאר את השרץ בכאן טעמים?
זה גם כתיבה?
אולי אפשר היה לצוק על מקבילית לא מה שהם נגמר ועוד כמה אמרו. אני חושב כאן בועז כאן של מספר 3 ודוד לדבר על הדורות וליצור כאן עוד כמה כזה. אני לא יודע אם יש לו משמעות. וכאן אני רושם יחין, וכאן אני רושם בשב, וכאן אני רושם זרוב הבד. כלומר, האם יש משמעות? אני מדבר כמובן על דוד כמי שמתחיל לבנות את ירושלים, לעשות את המקדש, לזרוב הבד, שעושה את הכל בבית השני. האם יש משמעות? בואו נגיד, לא יודע. נשמע כמו תורצות, באמת, או שלמה ידע את זה, מה עם השורות, אבל מעבר לזה על השמות יכינו בו, אז הם כמובן שמות יפים, אבל אני לא יכול להגיד על משמעם שום דבר אחר. לפחות השם בועז נראה שקשור בבועז, אבל מה קרה על שם הסבא שלו את העמוד? לא יודע, אולי יכין על שם את סבא מצד האימא, לא יודע. כלומר, אנחנו לא חייבים להבין את כל השם, לא ידוע לנו מה בדיוק היה שם ביכין ובועז, אולי בועז היה איש גבוה במיוחד, כתוב של הגיבור חי, לא יודע. אני חוזר לוורט חביב עליי, משהו שהייתי צריך להסביר אותו כמו כשהייתי צעיר, אז לכן חביב עליהם. אין מושיבים בסנהדרין, אלא מי שיכול לטהר את השרץ בכאן העמים. מהי המשמעות לטהר את השרץ בגוף נון בעמים? כן, זה הפך להיות ביטוי אצלנו, של אנשים שמתארים דברים שאסור לטהר, כן, אומרים שהם מתארים את השרץ בכאן העמים, אבל מה שעלה על דעתי בעניין הזה, כדי לטהר תומעות, אנחנו צריכים 40 שעה.
כידוע.
ולכן כשאתה מקים מקווה במשכן, לכאורה אתה צריך להקים 40 שעה, אבל מה שכתוב זה 2,000 בת יחיד, בת, זה ביחזקאל, אנחנו יודעים, זה 3 שעים, זה 6,000 שעה. המקווה שבמקדש יש בו 6,000 שעה. מה הכוח הטהורה שלו? ביחס למקווה? פי 150. אולי זו היה משמעות, אין משמעים בסנדריס, אני מבין שיש לו במשקת הגזית, בבית המקדש, שם צריך להיות כוח תורה שגדול פי 150 מכוח תורה רגיל. אבל נחזור רגע לים עצמו. שמה שנותר לנו ממנו עד היום זה רק החיבור המונומנטלי והגדול של המהרש"ל ים של שלמה, חיבור פשק חשוב מעין כמותו, ונראה זה אחד לאחד, משפתו לשפתו עגול סביב וחמש באמה קומתו וקו 30 באמה יעשה אותו סביב. בהמשך כתוב לנו פקעים מתחת לשלוש סביב סביבים אותו, 10 באמה מקיפים את הים סביב, שני תוכים הפקעים. כלומר, ברור לנו שהקוטר שלו הוא 10 אמות, וההיקף שלו הוא 30 אמות. זה כמובן מסתדר היטב עם הסוגיות שעוסקות ביחס בין היקף עיגול לבין קוטרו. זה לא מסתדר עם כלי המדידה המדויקים יותר שיש לנו היום, זה לא פי שלוש, כלומר הפאי, זה לא פי שלוש, אלא פי 3.14, נכון? כלומר, היחס. אני מדבר את זה בין אם זה איקס, אז ההיקף הוא 3.14 איקס. שוב, כאן נגיד גם כדבר שנראה על פניו וורט, אבל לפני כן אולי כאן נגיד כמה דברים שקשורים להלכה, שהיו בין הפוסקים כאלה שטענו שזה מעין הלכה לא שם סיני. כלומר, כשאנחנו מודדים למדוד במושגים של פי שלוש ולא פי שלוש נקודה 14, כלומר שאין צורך לדייק כל כך. שוב, תמיד צריך להביא בחשבון שלהם לא היו כלים שיש לנו. אצלם גם, כמו שאתם ודאי יודעים, שורש שניים זה פחות מדויק כמו שאצלם, כן? כלומר, המספר השלמה הוא מספר לא רציונלי. גם פאי זה מספר לא רציונלי, כן? אבל אנחנו יודעים היום לדייק יותר ממה שהגמרות מחשיבות את זה כאחד ושני חומשים, כן? כלומר, היחס בין אלכסון לבין צלע, ידוע, כן? שלנו זה קצת יותר, אבל שוב, זה מספר לא רציונלי. אגב, כשהפיתגוראים גילו את המושג הזה, גם לגבי פאי וגם לגבי שורש שניים, שזה מספר לא רציונלי, כלומר, הם גילו את הדבר המדהים הזה, שאתה יכול למדוד משהו באופן מדויק לגמרי, ואתה לא תוכל להגדיר אותו במספר. ומבחינתם היה דבר כל כך פרדוקסלי, שהם שמרו אותו בסוד, גמור, במשך כמה דורות, הם אמרו שמי שיגלה את זה, יוצא להורג. ועל פי האגדות הידועות לנו, הם מוצאים אנשים להורג, שגילו את הדבר הזה. זה היה נשמע בעיניהם דבר כל כך פרדוקסלי, כל כך בלתי אפשרי. אתה יכול למדוד דבר באופן מדויק לחלוטין, ולא תוכל להגדיר אותו אף פעם בצורה מספרית. כן, בגלל שאתה תגיע עד אין סוף שם אחרי הנקודה. אפשר כמובן לפתור את השאלה הזאת לא בהלכה למשה מסיני, אלא לפתור את זה באמצעות האמירה שהקו הוא קו פנימי, והעשר אמות זה כולל העובי. אתם מבינים מה אני אומר? ואז אתה יכול להוסיף את העובי ואתה יכול להסתדר. יש כאן, שוב, נשמע אבות, אבל רק כדי להראות את גאונותו של הגר"א בפירושו, יש לנו כאן קריא וכתיב. כתוב וקבו, או וקווה, וכתוב וקו. הגר"א על המקום פירש, מוכר הפירוש. כן? תגיד לנו השם. אבל מה?
מוצאים
איזה
פייק.
לא, אבל איך? כן, נכון. ובכן, היחס בין קו לקבוע חלקי או שווה 106 חלקי 111, כן, ברור מה אתם עושים, נכון? נותן לנו את 3 חלקי פאי. כן, נותן לנו 3 חלקי פאי. זה מעניין מאוד, זה מגיע עד הדיוק של 5 ספרות אחרי הנקודה. כלומר, אם אנחנו נבדוק את זה, הפאי המוכר לנו היום, אם אנחנו רוצים לדייק, זה לא 3.14, אלא זה 3.14159. שוב, אני יכול להמשיך ספרות עד אינסוף, אבל כשנותן מספיק 5 ספרות אחרי הנקודה, המספר הזה נותן לנו 3.14151. כלומר, אם הייתם צריך כאן, זה היה אותו. כלומר, מעניין. אני אומר, מעניין גם איך הגיע לזה ככה בחוש מיד, אבל עשה את זה. ושוב, יש לנו כאן השני תורים פקעים, שנעסוק בהם פחות, ויותר על העובדה שהים הזה עומד על 12 בקר, שלושה, 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 משהו שאמור להזכיר לנו כמובן את מה? מה?
מוחת העגל או...
מחנות.
שולחנות? את מחנה ישראל. כן, את מחנה ישראל, שלושה צפונה, שלושה נגבה, שלושה מזרחה, שלושה מערבה. העובדה שיש כאן 12 בקר, זה אנחנו נראה, ללא ספק זה בא להזכיר את המרכבה, ועל זה אנחנו עוד נדבר. סליחה? על זה אנחנו עוד נדבר, על המשמעות שזה מזכיר את המרכבה, ויש, והדבר הזה נותן לנו כאן עומק מאוד גדול במשמעות של הים הזה, מלבד הצורך הטכני במשהו שאפשר יהיה להטביל בו כל מיני דברים במקדש, באמירה הזאת. והדבר הזה עוד יובהר לנו הרבה יותר כשנדבר על הכיורות. אני אולי אקרא את מה שקורה עם הכיורות, כנראה לא רוצה לדבר על זה היום, אבל תסתכלו רגע בהמשך. אנחנו נחזור רק ליה. ויש למכונות 10 נחושת. מכונות, אגב, מילה מאוד טרגית מנקודת מבטי, מאוד מאוד טרגית. ואם מי ששם לב באגרות משה, הוא אף פעם לא אומר מכונות. מה הוא אומר? הוא מקפיד לכתוב משין. כלומר, את המילה הלועזית של מכונות, הוא לא כותב בשביל מקום מכונית. הוא כותב באורך כל הספר קר. כלומר, הוא מקפיד שלא לומר את שתי מילים האלה בעברית. יש לו עוד כמה מילים כאלה, וזה בעצם כולן מאותו סוג, הוא כותב תמיד אלקטריק. כן? ושוב, כיוון שאני מכיר אישית את מי שערך את הספרים שלו, והוא שולט היטב בעברית, זה לא נובע מאיזשהו חוסר ידע בעברית, פשוט אני לא אופן. זה נובע אולי מעודף ידע בעברית. על זה אני רוצה לדבר עכשיו, אנחנו לא מספיק עם כל העניין, אז רק נגיד את הדבר הזה. מכונה, בניגוד למה שאנחנו רגילים לראות היום את המכונה, מכונה...
בסיס.
לא שומע?
בסיס.
כן, אבל המילה יותר מתאימה, מכונה, כאן. זה גזום אותה מילה. אני מזכיר לכם, ואת הכיור ואת כנו. אתה צודק, כאן זה בסיס. רציתי להראות מאיפה המילה הזאת לוקחת. ובעצם אנחנו מדברים כאן על עשרת הבסיסים של עשרת הכיורים. יש במקדש עשרה כיורים, ונכון, יש כאן אופנים. וממילא התחילו עם כל מיני גלגלים כאלה ולהגיד כל מיני דברים שיש בהם כל מיני גלגלים ולהפוך את זה למכונה, או אם יש אופנים אז למכונית. וכאן היה בזה בתרגום לעברית החדשה לא מעט חוצפה, ואתם מבינים למה, כי מה שאנחנו רואים פה בכל האופנים האלה, האופנים וחיות הקודש, אנחנו רואים על דברים גבוהים מאוד. גם חשמל זה לקוח לנו ממעשה מרכבה, ביחזקאל, מתוכה כן החשמל, מתוך האש. הדמיון של זה לכל נורות החשמל שיש לנו הוא דמיון מאוד מאוד חיצוני. ולכן משה פיינשטיין הקפיד שלא להשתמש במילים האלה. שלא להשתמש במילים האלה שנועדו למעשה מרכבה, להשתמש בהם בכל מיני דברי חולין. אצלנו כמו עושים את זה, עושים את זה שלא בצדק, וגם המילה מכונה קיבלה משמעות אחרת לגמרי מהמילה כאן, שזוהי בעצם משמעותה כאן, כאן כף א' נון. ובאמת כל מה שנעשה פה למכונה, וזה מעשה מכונה מסגרות לא עם מסגרות בין השלבים, אלא מסגרות אשר בין השלבים, עריות בקר וחרובים, ועל השלבים כן נימה, למתחת לעריות ולבקר, לאיות מעשה מורד, וארבעה אופני נחושת למכונה אחת, וסרני נחושת וארבעה אופנותיו, כתפות להם מתחת לקיור, כתפות וכתפות מעבר לאיש גלויות. וכתוב לנו בפרש, פסוק למד ג', ומעשה אופנים כמעשה אופן המרכבה. כלומר, אנחנו, כשאנחנו נודעים גם את הים וגם את המכונות, אנחנו נצטרך להבין את הקשר בינם לבין המרכבה. וגם אם אלה את הקשר בינם, אנחנו מדברים על קיורות ועל ים, את הקשר בין המים לבין המרכבה, ומהי המשמעות של מקולות מים רבים אדירים ממשברי ים, אדיר במרום השם, ושל כל הדברים האלה, אנחנו נדבר על זה בסרט השם בשיעור הבא. אני רוצה כרגע לעבור ואחר, מה שאני, בלי שעון?
שבע.
אז נאמר בקצרה, ביום ראשון, היה יום השנה לשערת הלמדי, דיברנו קצת על שערת הלמדי, אני רוצה גם היום, היום ח' בשבט, אולי יש אנשים שגונף לאוסנם מהחדשות, הדבר הזה, זה יום השנה ה-60, למה שנקרא, יש כמה רחובות בארץ שנקראים קדושי קהיר, אם מישהו נתקל ברחוב הזה. בכמה רחובות אני רוצה קצת להסביר על המושג הזה, שמה שנקרא קדושי קהיר, אנחנו מקבלים בעיקר לשניים, לדוקטור משה מרזוק ולשמואל עזר, השם יקום דמם, שהוצאו להורג ממש היום, ח' באדר, תשט"ו, היום לפני 60 שנה, הועלו לגרדום במצרים. הפרשה בשמה המלא נקרא מבצע סוזנה, השם היותר ידוע שלה על פי מבחן התוצאה, היא נקרא עסק הביש. פרשה קשה ביותר, שבעצם החלה מכך שממש קצת אחרי קום המדינה, הוקמה במצרים רשת ריגול, שהגעתי דעת דרך, בעצם המדינה שאימה למדינת ישראל יותר מכל, משהו שאולי יותר נשאר בשביל לגמור הזמן. הוקמה רשת ריגול בגלל שמצרים הייתה האויב המסוכן ביותר שלנו, בעל העוצמה הגדולה ביותר, ורצו לדעת מה קורה שם. היה לנו גם עסק עם מדענים גרמנים, וניסינו גם להגיע לנשק גרעיני ולטילים ולכל מיני דברים כאלה. אז הוקמה שם באמת במסירות נפש גדולה מאוד רשת ריגול, שכעבור 3 שנים, בתשי"ד, מישהו, ועד היום לא ברור מי, זאת השאלה המפורשמת, מי נתן את ההוראה, החליט להפוך אותה לרשת חבלה. מעשה שהיה כך היה, הבריטים שלטו 70 שנה בתעלת סואץ, ושהם בנו אותם וכו', והם להם שם מחנות, אבל תקופת ההשתחררות מהאימפריאליזם ומהקולוניאליזם, הם עמדו להעביר אותה לרשות המצרים, כולל כל המחנות הצבאיים והכל, והיה פה חשש להתעצמות מצרית גדולה. לא בדיוק ברור מי הגה את הרעיון המאוד לא מוצלח, שלחבל בכל מיני מוסדות בריטים ואמריקאים במצרים, כאילו שהמצרים מחבלים בהם כדי ליצור איזשהו סכסוך, שימנע את עזיבת הבריטים משם. רעיון מוזר. מה שמוזר יותר שהרעיון הזה הוטל על רשת הריגול, ורשת ריגול ורשת קבלה לא יכולות להיות אותה רשת. מי שנשלח לפקד הזה היה אדם מאוד מאוד לא אמין, מאוד לא אמין. הוא לפני כן כבר היה עסוק בפלילים וכל מיני דברים כאלה. הוא כנראה, מה שידוע לנו, הסגיר את כל חברי הרשת, ולכן נתנו לו לצאת במצרים. הוא היה פה, הוא לא הצליחו להוכיח את כל הדברים נגדו, אז הוא נידון לכמה דברים יחסית שוליים. הוא נידון ל10 שנות מאסר, שישב אותם עד היום האחרון. זה לא כך חשוב. שמו אגב היה כמו השם של איזה ידוען, ידוע היום, אברי גלעד. אבל לא זה מה שחשוב, חשוב שהייתה תנועה ציונית גדולה מאוד. חשובה מאוד, רציתי להביא איתה במחשב שלי. יש פה למישהו פרויקט חשוב? אה? שתף לי בבקשה, יביע עומר. מקווה שאני צודק, אבן העזר חלק ח' תשובה י"ב. חלק ח' תשובה י"ב. אולי זה הפוך, אולי זה חלק י"ב. מה? אבן העזר. אבן העזר. אחד הפסקים המדהימים ביותר קשור לדבר הזה.
זה?
כן. זה פסק שיצא לי פעמיים לדבר עליו, גם קצת אחרי פתיחת הרב עובדיה יוסף, וגם באיזשהו הקשר אחר. הייתה תנועה ציונית משמעותית מאוד במצרים. היא הייתה כמובן במחתרת גמורה, כיוון שמצרים הייתה אויבת ממש של ישראל, ממש עד הסוף. אנחנו מדברים פה קצת לפני מבצע קדש, ואנחנו מדברים כשהמצרים שלחו הנה את הפדאים ואת כל אלה, וממש נלחמו נגדנו יום יום ושעה שעה עד מבצע קדש, אחר כך גם כמובן במלחמת ששת הימים, ואחר כך במלחמת יום הכיפורים, אחר כך היה הסכם שלום, איך שהוא מחזיק על קוריה קביש. ועל רקע זה, הקמת תנועה ציונית חמה, ושאנשים שהיו שם הסכימו להתגייס לצהל ולהיות חלק מהמודיעין הישראלי ולשמש כמרגלים, זה מסירות נפש, זה מסירות נפש שקשה לתאר. מסירות נפש שקשה לתאר. ובראש הרשת הזאת שכללה כמה וכמה אנשים, עמדו כאמור השניים האלה שהוצאו להורג לפני 60 שנה. כאמור משה מרזוק, דוקטור משה מרזוק היה רופא, ושמואל עזר, דוקטור משה מרזוק היה אחראי על הרשת בקהיר, ושמואל עזר היה אחראי על הרשת באלכסנדריה. וכשרשת החבלה הזאת התפסה, התפסה כיוון שרצו שם לארגן איזה פצצה באיזה בית קולנוע, הפצצה התחילה לבעור לאחד האנשים שתפסו את זה, התחילה לבעור לו בתוך הכיס. אז ברגע שתפסו אותו, דאגו כבר את כולם בעקבותיו. אנשים עונו שם, נידונו כמה ל-15 שנות מאסר, ונידונו כמה לקצת פחות מזה, היו שניים שנידונו למאסר עולם, היו שניים שנידונו גם למאסר עולם, ושניים, כאמור, שני ראשי הרשת, נידונו למוות. יחד איתם כדאי להזכיר גם את ראש רשת המודיעין, שלא היה קשור לחבלות האלה למצרים, שגם הוא נתפס, הוא היה ישראלי גמור, הוא היה מוצאו הונגרי בכלל. הוא אגב היה פעיל מאוד בתנועת הנוער עזרא, מאיר בינט, שמו, היו לו כמה דברים מאוד יפים שהוא עשה עוד במוסד עלייה בית, עוד לפני קום המדינה, הוא היה יותר מבוגר מהם, והוא היה ראש רשת המודיעין. הוא גם כן נעצר והוא עונה בצורה מאוד מאוד קשה, ורצו להביא אותו שיעיד במשפט ראווה נגדם, וכיוון שהוא לא הסכים להעיד נגדם, הוא ביקש שאני מישהו שיביא לו את התמונות של אשתו ושל בניו, וביקש תנ"ך לחדר שלו, כלומר גם את תמונות אשתו ובניו, כבר היה מוגר, אבל 30 וכמה, וגם תנ"ך, והתאבד בתא שלו כדי שלא יצטרך להעיד נגדם. אחרי המון 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 שנים, אחרי עשרות שנים, הגופה שלו בפעולה מחתרתית נגנבה מבית הקברות והובאה כאן להר הרצל, והוא קבור שם. גם השם יקום דמו ותעמוד לכל ישראל זכותו. אבל אלה השלושה באמת מביאים הייתי אומר את הציונות במיטבה, במלוא מובנה, כשבאמת מסרו את נפשם ועשו כל דבר וכל פקודה שקיבלו מההתחלה ועד הסוף. גם במקרה הזה פקודות שלא היו ראויות ולא היה צריך לתת אותן, ובסופו של דבר הושגרו על ידי מפעיל הרשת. הדבר הזה קשור בביזיונות חשיבות ובכתמים שעם ישראל נושא על גבו קשים ביותר. אחד מהם היה כעבור שנתיים, פחות משנתיים, כעבור שנה או שלושה רבעים, היה מבצע קדש. נתפסו המון, נתפסו מאות שבויים מצרים. הייתה עסקת חילופי שבויים עם כמה ישראלים שנתפסו שם, שלושה ארבעה ישראלים, והרמטכ"ל התעקש שלא לכלול בעסקה את האסירים של עסק אביש. התעקש שלא לכלול בעסקה. הוא כנראה ידע למה. כן? כל מיני הדלפות וכל מיני דברים. משהו מעין מה שמדינת ישראל התעקשה במשך זמן רב, שלא לפדות את יונתן פולארד, בגלל שהוא יודע כמה דברים על כמה אישים כאן בישראל. מעין הדבר הזה היה שם. בגלל זה אנשים ישבו עוד 11 שנים בכלא. בעסקת חילופי השבויים, אחרי מלחמת ששת הימים, הם שוחררו. שאז ראש המוסד מאיר עמית עשה את הדברים בניגוד למי שהמשיך להתעקש מאז, משה דיין, שהיה אז הרמטכ"ל והפך להיות הביטחון, והוא התעקש שלא לעשות את העסקה על גביהם. בסופו של דבר הם עברו לכאן, הם קיבלו דרגות, בסדר, היה איזשהו פיוס, אבל אלו שמתו, אנשים שאנחנו מזכירים אותם כאן, ואני רוצה סביב הדבר הזה רק לקרוא פסיקה אחת מאוד דרמטית, דרמטית מעין כמותה, של הרב עובדיה יוסף זיכרונו לברכה, כשדיבר על השאלה עד כמה לראות בקראים חלק מעם ישראל. השניים האלה, מרזוק ועזר, היו מאוד ציונים, מאוד התעניינו בתנ"ך, אבל מה שהיה להם שם זה קהילות של קראים, אז דרך הקהילות, דרך הקראים הם הגיעו אל כל הקשר שלהם אל יהדות, זה מה שהיה שם במצרים. וכך הוא כותב. הרבה הוא מה שכתב רבנו ברוך בתשובה המיוחסת לו, שיש חילול השם בעיני הגויים שאנו מרחיקים ופוסלים את העדה שסובלת עמנו בגלות. רבנו ברוך זה עוד קדום, אנחנו מדברים מבעלי התוספות, שאם אנחנו מרחיקים אותם, פוסלים אותם, כשהם סובלים איתנו כל כך בגלות, משום שהם יהודים, יש בזה חילול השם, ולכן צריכים לקרב אותם. אומר זה הרב עובדיה יוסף, דברים אלה יש להם תוקף גם בזמננו, ביתר עת ויתר אז, כי ידוע שכמה מהקראים וראשיהם חתרו בכל עוז למען מדינת ישראל גם ביותם בגולה, ומהם שנמסרו בידי שלטונות מצרים והוציאום להורג, על מה שפעלו במסירות נפש למען ישראל, אלה קדושי קריר שאנחנו מדברים, ואף בבואם לארץ ישראל הם מתגייסים לצבא ישראל, בעבד יוסף, ומגינים עלינו בכל כוחם מדי מחבלים הרשעים שונאי ישראל, אשר כל יום יגורו מלחמות, אני שלום וכי אדבר הם על המלחמה, ומה יאמרו עלינו החופשים שאינם שומרי תורה ומצוות, בירותם שאנו מרחיקים את אלה שמוסרים עצמם בשביל ישראל, ומבדילים אותם מזרע ישראל, וכן לא יעשה. כן, שימו לב, על בסיס הדבר הזה הוא פסק הלכה בדבר מאוד מאוד חמור, ושינה כמה פסקים קודמים שלו. אחרי הוצאתם להורג של השניים האלה, אלה דברים שרציתי להזכיר משמם. אני שוב אומר בעוד פילה אחת, לא יותר, אני ביקשתי לפני כמה ימים שאנשים יזכירו בתפילות את חיילי צהל, בעיקר את חיילי צהל בצפון, ממש בתפילת 18, להזכיר את הדברים האלה ושהקדוש ברוך הוא יגן עליהם וישמור עליהם כמה שיותר, והשם ינחם אותנו מכל מה שעובר עלינו עכשיו.
איזה ברכה כדאי לשאת?
מה הרב יודע שאנחנו לא יודעים?
בגול ישראל, אני מוסיף בעל הצדיקים ועל החסדים, אני אומר בעל חיילי צה"ל.
מה הרב יודע שאנחנו לא יודעים? מה הרב יודע על המלחמה בצפון שאנחנו לא יודעים? כמה?
אני יודע שיש
כמה... הרב, מהפסק שהרב... בדרך כלל הרב...